הנושא שלנו, שהתחלנו לפני מספר שבועות, שכל אחד מאיתנו הוא אמור להיות חייל בצבא של אדוננו ישוע משיח, וככזה עליו להצטייד בכל אותם כלי נשק רוחניים שפולוס קורא לנו להתחמש בהם. אז יש לנו כאן תיאור של חייל רומאי בתקופה של פולוס. אנחנו רואים איך שהוא חגור מכף רגל ועד ראש בסוגים שונים של כלי נשק, של אמצעים. ומה שיפה שפולוס עורך השוואה בין כלי הנשק שהיו נהוגים בתקופה שלו, תקופת רומא, וכלי נשק הרוחניים שאנחנו אמורים להצטייד בהם. לא מגיב. הוא מתחיל עם האמת שאנחנו אמורים לחגור במותניים, להצטייד בשריון, לשים אלינו שריון כבד, ואם בתקופה של רומי שמו אמצעי שריון נגד חיצים, נגד כידונים, נגד חרבות, אנחנו מצדים בשריון הצדק. אנחנו אומרים לנעול כל הזמן נעליים, בלי הפסקה, כדי שתמיד נהיה מוכנים לבשורת השלום. אנחנו צריכים להצטייד במגן האמונה, לא נגד חרבות, אבל נגד החיצים של השטן, של השותפים לו, שרוצים בכל דרך שהיא לפגוע בנו באופן רוחני, ובאמצעות האמונה אנחנו אמורים להדוף את כל התקפות השטן ומשרתן. עלינו ללבוש בראשנו את כובע הישועה, שיגן בעדנו שוב מכל מיני אמצעים שהשטן יעשה באמצעותם להכשיל אותנו ולהסיט אותנו בדרך האמת. והדבר האחרון שמונה פולוס, חרב הרוח. חרב שאיתה אנחנו אומרים להתמודד באופן רוחני עם כוחות השטן ומשרתן. הערב הזה אנחנו נתמקד באמת, שזה כלי הנשק הראשון שמונה פולוס ברשימת האמצעים הרוחניים שאנחנו רואים להשתמש בהם במלחמה נגד האויב. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותנו כולנו, מהי האמת? אם אתם תשאלו אנשים שונים בעולמנו מהי האמת, תקבלו תשובות מאוד שונות ומגוונות, ואחד הדברים שהרבה אנשים אומרים היום על האמת, פילוסופים, הוגי דעות, מה הם אומרים? שבעצם אין אמת מוחלטת, ולכל אדם יש את האמת שלו. ומה מסתתר מאחורי החשיבה הזאת? אנשים בעולם מעדיפים לא להגדיר אמת מוחלטת, משום שאם היא קיימת, היא מחייבת אותם. אז יותר נוח להגיד, אין אמת מוחלטת. וכל אחד רשאי לאחוז באמת שבה הוא מאמין. ועל ידי כך אנשים מסירים מעצמם את האחריות, אם אין אמת מוחלטת, לציית לה, להפנים אותה ולחיות אותה. זה הרוח של רוב האנשים בתקופתנו בעולם. כל אחד לכאורה עם האמת שלו, והאמת של האחד שונה מהאמת של האחר. אשרינו שאנחנו המאמינים בישוע יודעים בדיוק מהי האמת. ישוע מעיד על עצמו, אנוכי הדרך, האמת והחיים. עבורנו אין מה לשאול שום שאלה מיותרת בנושא האמת. ישוע הוא האמת, וכל מילה שיצא מהפה של האדון היא האמת שאנחנו אומרים לספוג, להכיל, להפנים, והחשוב ביותר לחיות כבנים ובנות של אבינו שבשמיים. אז הנה מה שאומר יוחנן השליח על האמת. הוא אומר, התורה ניתנה ביד משה, והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח. אנחנו כמאמינים מקבלים את כל כתבי הקודש כדבר אלוהים, את התורה, את הנביאים ואת הכתובים שזה התנך, וגם את הברית חדשה. אבל חשוב שנזכור, בכל תחום שישוע אמר דבר מסוים, והוא מנוגד או הוא מועצם לעומת מה שנאמר בתורת משה, מה מחייב אותנו? האמת שבישר האדון. ואני אתן מספר דוגמאות פשוטות. נאמר בתורה שמותר לשלח אישה מסיבות שונות ומשונות להתגרש ממנה, מה שנקרא לתת לה ספר קריטות. לפי דברי האדון, מאמינים לא אמורים להתגרש חד משמעית. והסיבה היחידה לגירושין היא, כפי שאומר האדון, זה דבר זנות. ומה שמחייב אותנו בתקופה החדשה, זה מה שאומר האדון, ולא מה שנאמר בתורת משה. ישוע אומר שלקדמונים ניתן את היתר, אמנם, לאהוב את האוהבים ולשנוא את האויבים. זה רוח התורה. בתקופה החדשה ישוע קורא לנו לאהוב את האויבים שלנו ולהתפלל עבורם, להפגיע עבורם. מאמין בישוע לא אמור לשנוא אף בן אדם בעולם הזה. הדבר היחיד שאנחנו נקראים לשנוא זה את החטא שבראשונה קיים בנו ומקיף אותנו מכל עבר. אנחנו נקראים לשנוא את הרע, את החטא, ולא בני אדם, ולעשות כל שביכולתנו לקרב כמה שיותר אנשים אל ישוע האדון שהם ילכו בעקבותיו. וכמובן שאני יכול לתת עוד המון המון דוגמאות שבהן ישוע העצים את דברי המוסר של התורה, כמו שהוא אומר, נאמר לא תנאף, ואני אומר לכם, מי שרק מביט באישה וחומד אותה בליבו, נאף אותה. אז בכל נושא שישוע אומר משהו ומתקשר לתורה, מה שמחייב אותנו באופן חד משמעי זה דברי האדון. ואסור למאמין לצטט פסוק מהתורה ולהגיד זה כתוב ולכן אני עושה את זה. אסור לנו למשל להתקומם לרע, כפי שאומר ישוע. נאמר שן תחת שן, עין תחת עין. אנחנו לא אמורים להתנהג בצורה כזו. ישוע אומר, מישהו לוקח ממך משהו, תן לו דבר נוסף. תגיש את הלחי שלך למי שרוצה לפגוע בך. אנחנו אמורים את כל צורת החיים שלנו לחיות לפי האור והאמת שידריך אותנו ישוע לקבל אותה ולהתהלך לפיה. מה המסקנה? כדי לדעת את האמת, עלינו להתעמק בדברי ישוע האדון ולהפנים כל מה שהוא לימד, ואני הוספתי גם את דברי שליחיו. נזכור שיש תחומים מסוימים שישוע כמעט לא פירט עליהם שום דבר, אבל דווקא השליחים הוסיפו ונתנו לנו כל מיני הסברים רוחניים חשובים שצריכים להדריך את החיים שלנו. כך שגם בשליחים שבאו בעקבות האדון, אבינו משתמש כדי להדריך אותנו, לקלוט את כל האמת ולחיות אותה הלכה למעשה. השאלה הבאה שאני רוצה להעלות ולשאול, האם לימוד האמת כשלעצמו מספיק כדי להכיר את האמת? ואם באוניברסיטה או בכל מוסד להשכלה גבוהה, אתה לומד ובסוף הלימודים אתה צריך להיבחן. ואם אתה מצליח לענות על כל התשובות בצורה נכונה, אתה מקבל את הדיפלומה, את האסמכתה, לקבל תואר כזה או אחר. אז מה הקנה מידה להיות מוסמך בתחום מסוים? פשוט ללמוד אותו. האם הלימוד של עצמו מספיק עבורנו כדי לדעת את האמת? ועל כך ישוע אומר דברים מאוד מיוחדים אל אותם יהודים שכתוב שהם האמינו בו. הוא אומר להם, אם תעמדו בדברי, באמת תלמידי אתם. נשים להם, מדובר על יהודים שטענו שהם מאמינים בישוע. וישוע מחדד ואומר להם, אם אתם רוצים להיות ראויים להיקרא התלמידים שלי, מה נדרש מכם? לעמוד בדברים שלי. מה זה לעמוד בדברי ישוע? נורא פשוט. לקיים אותם הלכה למעשה. ואותו אדם ששומע את האמת שישוע מבשר ולא מקיים אותה, הוא לא יכול להיקרא תלמיד אמיתי של ישוע המשיח. ואדון ממשיך ומסביר, אם תעמדו בדברי וידעתם את האמת, והאמת תשמחם לבין חורים. אז מה עולה מדברי האדון? התנאי שלנו להמשיך ולגדול בידיעת האמת, מהו? שאנחנו לא רק נלמד, שאנחנו ניישם בפועל את מה שאנחנו לומדים ומבינים. מי שחושב שיוכל ללמוד, רק ללמוד וללמוד וללמוד, בצורה מאוד מסיבית במשך שנים, מבלי ליישם את מה שהוא לומד, הוא עושה טעות מאוד מאוד חמורה, והתוצאות של הלימוד הזה לא יהיה מבורך. רק לימוד שבעקבותיו יש מעשים, זה לימוד מבורך שיאפשר ללומד להמשיך ולגדול בדעת האמת. אז אני רשמתי את המסקנה, כדי לדעת האמת אני גם להתעמק בה, אבל לא פחות חשוב, אני מדגיש, לחיות אותה בצורה הכי הכי מעשית. ורציתי כאן לעשות הבחנה בין שני מאמינים. המאמין האחד, הוא לומד את האמת ומיישם אותה, ולכן בחיים שלו מתקיים מה שנקרא משוב חיובי, ואני אסביר את זה בקצרה. המאמין פתח את דבר אלוהים, קרא מספר פסוקים שדיברו אל ליבו, ומה הוא עושה בעקבות כך? הוא מיישם בפועל את מה שהוא קרא ולמד. אני אתן דוגמה פשוטה. אנחנו נקראים לשלוט על מה שהעיניים שלנו מסתכלות. זה דבר ידוע. כל דבר שאנחנו מביטים בו והוא לא ברצון אלוהים, הוא מטמא אותנו, זה לא סוד. מאמין קורא פסוק הזה מדבר אלוהים. מה הוא נדרש? בעקבות זה שהוא קרא והבין שהוא צריך לשלוט על העיניים שלו. הוא צריך לדאוג שהעיניים האלה יותר לא יסתכלו בכל דבר שיכול לטמא אותם. וזה נתון תחת שליטתו. אבל אם חלילה מאמין כזה בכל זאת יסתכל על דברים שהוא לא אמור להסתכל, הוא לא מיישם בפועל את מה שהוא למד. אבל אותו אחד שמיישם את מה שישוע מלמד, ובאמת מגביל את עצמו בעקבות הלימוד, עצם היישום מכשיר אותו להבין אמיתות נוספות, ועל ידי כך לגדול בהבנת האמת. לעומתו אותו מאמין שקרא את אותם פסוקים, והוא לא מיישם אותם, אצלו מתקיים משוב שלילי. הוא למד כמה פסוקים, התעמק בהם, אבל מסיבה כזאת או אחרת, הוא לא מיישם בפועל את מה שהוא למד. ואני כבר רוצה לומר לכולנו, ללמוד את דבר אלוהים ולהתעמק ולהפנים את האמת, דורש אנרגיה, אני לא מזלזל. דורש הרבה מחשבה, הרבה עמקות, הרבה תפילה, הרבה שקידה. אבל הדבר הכי קשה עבורנו זה לא ללמוד, זה ליישם בפועל את מה שאנחנו לומדים. ובאופן מיוחד בתחילת דרכנו באמונה, לשנות הרגלים, שאולי לאורך שנים עשינו דברים מסוימים בצורה מסוימת, והתרגלנו אליהם. פתאום אנחנו מבינים שצריכים לשנות אותם מקצה לקצה, תאמינו לי, זו משימה לא פשוטה. ולכן לצערי לא מעט מאמינים, הם מעדיפים להשקיע המון זמן בלימוד, זה נותן להם הרגשה טובה, שהם מבינים ויודעים הרבה, אבל חלקם ממעטים ליישם בפועל את מה שהם לומדים. מה התוצאה? חוסר היישום בפועל פוגם במאמין להבין אמיתות נוספות, ועל ידי כך כמובן לגדול בהבנת האמת. מהי התוצאה של לימוד האמת ויישומה? גדילה מתמדת, גם בדעת וגם ביישום. זה הייתי אומר המאמין הבריא, שהוא לא רק לומד, הוא גם מיישם. ובתהליך של זמן, שנה אחרי שנה, הוא גם גדל בדעת וגם ביישום. אצל מאמין כזה, הפער בין מה שהוא יודע ובין מה שהוא מיישם, נהיה יותר ויותר מצומצם. זה לא סוד שכל מאמין בתחילת הדרך, הוא לומד הרבה, אבל היישום הולך לאט לאט. יש דברים כדי לעקור מהחיים שלנו, זה לא כל כך פשוט. זה דורש מלחמה, מאבק, שלא נגמר. ובייחוד בהתחלה, יש פער לא קטן במה שאנחנו מבינים ויודעים, ואנחנו מיישמים בפועל. אצל המאמין הבריא, הפער הזה הולך ומצטמצם. ואני חייב לומר לכם, זה הסיפוק הכי גדול שמאמין יכול להרגיש בעולם הזה. שכל שנה הוא מרגיש שהוא חי בפועל יותר ויותר מדויק את האמת שהוא מכיר ומבין מדבר אלוהים. ואני אוסיף ואומר, העדות הכי חזקה שלנו כמאמינים בישוע, אני אומר לכם חד משמעי, זה לא הידענות שלנו. אנחנו נמדדים בפרי שבו מתבטא בחיים שלנו. ואם מישהו פוגש אותנו ושומע מאיתנו על פירות רוח הקודש למשל, כשאחד הפירות זה למשל שליטה עצמית, והוא פתאום רואה מאמין שיודע לדבר יפה ולהסביר מה זה שליטה עצמית, מה זה פרישות, אבל הוא פתאום נופל, ומאבד שליטה על מה שיוצא מהפה שלו, ומתפרץ בחמת זעם. מאמין כזה, אני אומר לכם בעדינות, עדיף שידבר פחות, ידבר פחות, אבל ינסה באמת להשתפר, כדי שהוא יצמצם את הפער בין מה שהוא אומר ומה שהוא חי. ואני אומר לכם, העדות הכי חזקה של מאמין, שהוא חי בפועל, את האמיתות שהוא מכיר ומאמין בהן, וזה גלוי ובולט לפני בני אדם, וזה הכוח של מאמין בעדות שלו לפני העולם. לא רק לדעת, להסביר ולצטט, אלא לחיות הלכה למעשה. כשאנחנו לומדים את אמת ומיישמים אותה, אנחנו באמת הופכים להיות בני חורין. אנחנו כבר מפסיקים להיות עבדים לכל סוג של חטא שלפני שנים אולי היינו עבדים שלו, הוא כבר לא קיים בחיים שלנו. אני לא אומר שמאמין בעקבות האמונה והאיסור שלה לחלוטין מפסיק לחטוא, אני לא אומר את זה. אומר יוחנן באיגרת שמי שטוען שהוא לא חוטא הוא כוזב, הוא שקרן. כולנו עדיין נכשלים, אבל אנחנו מפסיקים להיות עבדים לחטא. אנחנו חוטאים, חטאים יחסית הרבה יותר קטנים, וגם אותם אנחנו חוטאים בשגגה. ואחרי שחטאנו אנחנו מבקשים את סליחת אבינו בשם ישוע ונסלח לנו. מאמין אמיתי שגדל בדת וביישום, הוא מפסיק להיות עבד של כל חטא מכל סוג שהוא. הדבר האחרון שאני רוצה להדגיש, כשאלוהים ראה אותנו, כשאנחנו באמת מתמודדים באופן אמיתי עם החולשות שלנו, ומנסים באמת להילחם נגדם, מה הוא עושה? הוא נותן לנו את רוח הקודש. וכשאנחנו מקבלים את הכוח מגבורת רוח הקודש, יש לנו יכולת לא רק לקבל החלטות שנובעות מהאמונה, אלא גם ליישם אותה באופן מעשי. וזה אחד הדברים הכי נפלאים שמתחולל אצל מאמין בריא, חזק ואיתן, שכשאלוהים רואה שהוא משתדל, באמת משתדל, הוא משלים בקרבו את היכולת עדי רוח הקודש. הוא מקבל כוח מיוחד לעשות דברים שהוא לא יכל לפני כן, או להימנע מדברים שהוא נכשל בהם בלי הפסקה. זה התהליך הנפלא והבריא שאמור להתחולל אצל כל מאמין רציני ואמיתי שלומד את האמת וחי אותה בפועל. ואני רוצה להוסיף כאן עוד משפט מאוד חשוב. אלה הדברים שאומר פטרוס ליהודים כשהוא התחיל להעיד על שם ישוע. מה הוא אומר להם? אנחנו העדים של ישוע, וגם רוח הקודש הוא מעיד עליו. ומה הוא מוסיף ואומר פטרוס על רוח הקודש? שאלוהים נתן את הרוח למי? לשומעים בקולו. ואני מציע שאנחנו נתייחס מאוד מאוד ברצינות למשפט הקצר הזה והחשוב שאומר פטרוס. אלוהים מבטיח לתת את רוחו למי? למי ששומע בקולו. ומתוך הפסוק אנחנו מבינים את הדבר ההפוך, שמי שלא שומע בקול אלוהים, אלוהים ימנע ממנו לקבל את רוח הקודש. שאנחנו בקהילה לא מפסיקים לדבר על החשיבות של רוח הקודש, בלי הפסקה. ומאמין שמתחיל את דרכו באמונה, שיבין את האמת הזו, כדי שהוא יהיה ראוי ולו במעט ראוי לקבל את הרוח, מה נדרש ממנו? לציית. ואם הרוח נתן לו הערה לתקן משהו, לשנות משהו, שיקח את הנושא הזה בכל הרצינות, לא לשחק באש. כשלא ימראה שאנחנו באמת משתדלים, באמת מתאמצים, באמת מצטערים ומתמודדים, אז ורק אז הוא יראה אותנו ראויים לקבל מרוח הקודש, מתנה הכי חשובה שצריכה להפעיל אותנו בחיי האמונה. הגדילה שלנו באמת דורשת סבלנות, ענווה והתמדה לאורך זמן. בהקשר לכך אני מצטט דברי ישוע לתלמידיו כשהוא אמר, עוד רבות לי להגיד לכם, אך לא תוכלו שאת אתה. ישוע היה עם תלמידיו בעולם הזה כשלוש וחצי שנים, הוא בישר להם את האמת. הם ספגו ממנו המון אמיתות רוחניות חשובות ועמוקות. אבל הוא מוסיף ואומר להם, עוד רבות יש לי להגיד לכם. אבל מה מסביר להם האדון? בשלב הזה אתם לא תוכלו לשאת את הדברים, לספוג אותם ולהכיל אותם. עלינו להבין, אנחנו לא יכולים לספוג את כל האמת שישוע רוצה לגלות לנו בזמן קצר. זה בלתי אפשרי. כפי שאמרתי, צריך לספוג את זה, להפנים את זה ולחיות את זה. ולכן ישוע מבטיח לתלמידיו, כשרוח האמת יבוא אליכם, הוא ידריך אתכם אל כל האמת. וכפי שהדבר הזה נכון לגבי תלמידי ישוע, זה נכון עבור כל מאמין ומאמינה בתקופתנו. עם המון ענווה, עם המון סבלנות, לפנות אל אלוהים, לבקש את ההדרכה שלו, ועם רוח הקודש בנו, אנחנו באמת נוכל לגדול בהבנת האמת. מה החשיבות של נוחות הרוח עבורנו בהבנת האמת? אומר יוחנן באיגרת הראשונה שלו, ואתם המשחה שקיבלתם איתו עומדת בכם, ולא תצטרכו לאיש שילמד אתכם. אז כאן יש עבורנו הבטחה באמת יוצאת מן הכלל, שאם אנחנו באמת נדבלנו ברוח, והמשחה נזכור זה אחד הכינויים של רוח הקודש, והוא בנו, מה יקרה? לא נצטרך שמישהו יסביר לנו אמיתות רוחניות, לא נצטרך. למה? המשחה, הרוח שבנו, היא תלמד אותנו, חד משמעי. ולכן הוא ממשיר ואומר, כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר, היא האמת. וכאשר לימדה אתכם, תעמדו בו. יש לנו אפשרות להבין את כל האמיתות הרוחניות החשובות של דבר אלוהים, באמצעות הרוח שבנו. הוא יאפשר לנו להבין את העומק של כל הסודות הרוחניים שמופיעים בדבר אלוהים. ולא רק להבין את זה ברמת ההבנה, אלא ליישם את זה ולחיות את זה בצורה הכי מעשית במהלך חיינו. החשיבות של הניסיון בהדרכת הרוח. נאמר, לשלמים המאכל הבריא, אשר על פי ההרגל יש להם חושים מנוסים להבדיל בין טוב לרע. מה פירוש הביטוי לשלמים? השלמים זה מאמינים ותיקים מנוסים, שאחד הדברים שמאפיין אותם, שכפי שמסביר המחבר, על פי ההרגל, איזה הרגל? לאנשים המאמינים הטובים האלה, הם התרגלו, למה הם התרגלו? לשמוע ולעשות. לשמוע ולעשות. אני אומר שכל אחד מאיתנו, כשהוא בוחן את חייו, בייחוד בשלבים הראשונים של האמונה, הוא אמור לעשות ים של שינויים, ים. כל החיים אמורים להשתנות מקצה לקצה. ואז מה קורה בחיים של מאמין רציני? כשרוח הקודש מאיר לו על דבר כזה או אחר שהוא לא בסדר, הוא מתייחס בכל הרצונות, והוא מציית ועושה. ויכול להיות שביום אחד מסוים, מאמין בתחילת דרכו, ישמע את הרוח עשרות פעמים, ואני לא מגזים, על המון דברים קטנים שצריך לשפר ולתקן ולשנות. ואם המאמין מתרגל לשמוע ולעשות, את יודעים מה התוצאה? שמתפטר בקיבו חוש רוחני עם ניסיון שאין למעלה ממנו. מאמין כזה מפתח רגישות פנטסטית להדרכת רוח הקודש. ובאמצעות החוש שזה יתפתח אצלו, הוא יודע באופן מיידי להבדיל בין טוב לרע. הוא לא צריך שיסבירו לו. הוא מזהה איזה בעיה, הוא מיד יודע מה, איך הוא צריך להתמודד איתה. למה? שהוא יתרגל עשרות, מאות ואלפי פעמים הוא יתרגל לשמוע ולעשות. לשמוע ולעשות. איזה חוש מבטח מאמין נפלא כזה, בתהליך של שנים. איך אנחנו, הוא מריח את האמת, לא צריך להסביר לו. אבל חלילה, מי שלא הולך בדרך הזאת, ולא מתרגל לשמוע ולעשות, אני אומר לכם, החושים הרוחניים האלה לא יתגלו בקרבו. הוא יכול לצטט פסוקים, זה לא יעזור לו. כדי להגיע להבחנה אמיתית ועמוקה של האמת, אנחנו אמורים לשמוע ולעשות. וכל מאמין שגדל בצורה כזאת, הוא גדל באמת, והוא מגדל ביכולת לממש את האמת בכל צורת חייו. ואני אסכם ואני אומר, ידיעת האמת וההתנסות בהדחת הרוח מכשירה כל אחד מאיתנו לזהות את נכלי השטן, להתייצב בתקיפות נגדו, וכפי שמסביר יפה פולוס, כשאנחנו נמצאים מול השטן עם גבורת הרוח, הוא יברח מפנינו. ואני מאחל לנו כולנו שאנחנו נפנים את האמת הזאת עמוק עמוק לקרבנו, ובתהליך של זמן נהיה, כמו שאומר יעקב, לא רק שומעי הדבר אלא גם עושיו, כדי שבכל צורת חיינו נוכל להביא כבוד אמיתי לאבינו שבשמיים וישוע אדון.